החדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של מחשב עשרים מחדש, מה שלומכם הלילה הזה? אנחנו פה בעזרת השם עם הטכנאי שלי פינחס בינדר, הוא הטכנאי שלי, ואנחנו פה בעזרת השם כדי להתחזק. כל העדכונים, כל ההתראות על הצד ויהיה משהו מאיראן, אני יודע לכם, אבל ביקשנו שזה לא יהיה בתוכנית שלנו, סתם. קיצור, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. השם שומר עלינו, בכל דור ודור עומדים עלינו, אתם יודעים מה? וקדוש ברוך הוא מצילי. עדיף שאני לא אשיר, כל אחד והכישרון שלו. אבל אנחנו הולכים פה להתחזק בכמה וכמה דברים בעזרת השם. זהו, אוטוטו פסח, אוטוטו פסח. כבר הניקיונות בסיום. כל הקניות, כל הבלגן, בעזרת השם, בעזרת השם שלא יפריעו לנו בחג. אנחנו לא יודעים שום דבר, אתם מבינים? זה צריך להתחזק בעובדה הזאת. אני מסתובב הרבה עם הצבא, ולצבא יש הרבה מאוד מידע שהוא לא אומר לנו. לשבק, למוסד, יש כל כך הרבה מידע. הרי מה הם עושים כל המחבלים מחשימם שתופסים אותם בחיים? הרי הם מתחקרים אותם ומוצאים מידע על החטופים, על הכוחות, על הכל. זאת אומרת, הצבא יודע המון המון דברים שאנחנו בכלל לא יודעים. וכל אחד מאיתנו, אתה יודע, מחווה דעה, שיעשו ככה, יעשו ככה, לא, לא עושים ככה. סליחה שאני אומר, זה ממש כמו בדיחה, אתה מבין? אבל בוא ניקח את זה לחיים שלנו. כי כמו שהצבא יודע המון דברים שאנחנו לא יודעים, כל מיני אינפורמציות שאם היינו יודעים, אז היינו פועלים אחרת, או מדברים אחרת וכדומה. אז באותה מידה גם כשאתם באים לשפוט אנשים אחרים, תזכרו שחסר לכם המון מידע, המון מידע. גם על אנשים שאתם חושבים שאתם מכירים, אני אומר זה בכוונה חושבים, כי זה יכול להיות הבעל או האישה או הילדים, שזה נראה לנו שאנחנו בטוח מכירים אותה, וברור יודעים מה הם עוברים או מה הם עברו, אבל כל אחד מאיתנו זה באמת, זה עולם ומלואו, והיחיד שיודע באמת מה קורה איתנו, זה רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שניים בעולם כביכול יודעים מה קורה אצלנו בראש, זה אנחנו והקדוש ברוך הוא. אז כל אחד אחר, נא לצאת בבקשה מהנעליים של השופט, כי אתה לא יכול באמת לשפוט, אתה לא יכול לדעת באמת מה קורה עם השני. וזו העבודה שלנו, יותר להכיל, יותר לפרגן, יותר להבין שיש לנו עכשיו ניסיון, וכל העולם שעומד כנגדנו, בעדנו, אבל אתה רואה שכמו שהעולם בא, כמו שהעולם עומד לצד הנרדף, גם הקדוש מלמד אותנו, האלוקים יבקש את הנרדף, הקדוש ברוך הוא יהיה לצד הנרדף. אז הנה עכשיו פתאום איראן מאיימים, אנחנו נעשה ככה, נעשה ככה, ופתאום הנה העולם לצידנו. אז זה ארצות הברית, ופתאום גם צרפת וזה, וכל אחד מביע את הדעה שלו, לא שצריך לסמוך עליהם, אסור לסמוך על אף אחד. אל תבטחו בנדיבים, אבל נסמוך ולבטוח רק לקדוש ברוך הוא, אבל הרעיון, תסתכל איך זה, איך שאנחנו הופכים את נרדפים, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, הנה אתה רואה, אז לצידכם האמריקאים, אבל לא אכפת לנו מהם, הם באמת לא באמת לצידנו. אבל ברעיון, בסדר? שאלוקים יבקש את הנרדף. אז יחזק אותנו גם ביום יום שלנו, שאם מישהו מעליב אותנו, או נגדנו, או פוגע בנו, מעליב אותנו, תדע לך שאז, ודווקא אז, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר לצדך, הרבה יותר לצדך, את לא באמת לבד. זה נראה לך שאת לבד, שאף אחד לא מבין אותך, וכולם נגדך, ו... לא. דווקא ברגעים האלה, זה אולי הרגעים הכי טובים, הכי טובים. וזה בדיוק כמו מצרים. שבמצרים היינו עבודים, יקיריי, היינו עבודים. היינו לא רק עבודים באלף, גם עבודים הרי כעבדים. ומי שרוצה לדמיין את זה, אז אני אתן הקבלה קצת כואבת, אבל במידה מסוימנו הרי שבועים במצרים. זה לא סתם שהיינו עבדים לאנשים נחמדים, לאנשים מתורבתים, זה היינו אויבים, היינו עבדים לאויבים שלנו, במידה מסוימת קצת, חס שלום, אבל אתה יודע, כמו שבועים בעזה. אבל לא שבועים בעזה 160, או לא משנה כמה ימים, אלא 86 שנה. 86 שנים. אנחנו משועבדים לאנשים מושחתים לפרעו ימח שמו, אפשר להגיד דם אלון, נראה לי שאפשר להגיד פרעו ימח שמו וזכרו, הרי פרעו הרשע שהוא היה טובל בדם של ילדים, רק לחשוב על, על, על הצורר הנוראי הזה, לא היה כזה שיעבוד בחיים. 86 שנים של שיעבוד קשה, לא פלא במידה מסוימת שאתה יודע, יש כאלה שלא האמינו שנצא אותו, אנחנו יודעים, ארבעה חמישיות, הרי חמושים עלו בני עשר מצרים, כולם מכירים את זה, ויש כאלה שלא רצו לצאת. כי יש כאלה, אתה יודע, עזוב אותך, אני בבוץ שלי כבר, אני לא מסוגל לצאת, אני לא מאמין שאני יכול לצאת, עזוב אותי, אני נשאר פה, טוב לי, טוב לי, אתה יודע מה, טוב לי. בסדר, הסתדרתי, מה אני אגיד לך? אני החלטתי להישאר, ואני כבר לא רב עם זה. ויש אנשים ששקועים בבוץ, יש את הסיפור הידוע של רב שלום שבדרון זצל, שפעם אחד הולך ברוחבות מאה שערים, והוא מתקרב לבור ביוב. והוא מריח, סירחון, מה קורה פה? כבר במרחק של 100 מטר הוא שם את האצבע או את החולצה על האף, כדי לא להריח. וכשהוא מתקרב יותר ויותר, הוא רואה חבורת של ילדים מסתודדים סביב הבור. והוא לא מבין מדוע מסתודדים, ואז הוא מתקרב ומסתכל פנימה, בורא שהבור ביוב פתוח. ולמרגלות הבור ביוב יושבים שלושה פועלים של העירייה, אהלן וסהלן, ואוכלים שם ארוחת עשר, וואלה, עם לחם ומקצת גבינה וכוס קפה. והוא אומר, אני לא מאמין, בתוך הסירחון הם יושבים? הכיצד? ואז הוא חוזר לביתו והוא לוקח את זה לתשומת ליבו למוסר אסכל מדהים. שלפעמים אתה יודע, אדם מתרגל לבוץ, מתרגל לסירחון, והוא כבר לא מבין, כאילו, בסדר, אז הוא יכול לאכול, והוא יכול לשתות, והוא, לא יודע אם הוא קולט כבר, שהוא נמצא בתוך בוץ מסריח. אז אלה שלא יצאו ממצרים, סיבה אחת, הם לא רצו לצאת, אבל סיבה השנייה שעבורנו יותר חשובה, הם לא האמינו שהם מסוגלים לצאת. לא האמינו שזה אפשרי. ויקיריי, אלו שתי מילים שאנחנו צריכים לחקוק על לוח ליבנו. זה אפשרי. כי הכל, הכל באמת אפשרי, יקיריי. הכל אפשרי. אם יצאנו ממצרים, המקום הכי אפל בעולם, תבינו, זה המקום הכי תמה, זה ערוות העולם, זה תת-תת עולם היה שם, של כשפים, של שטויות, של עבודה זרה. שם היינו משועבדים, אבל באמת, בעומק, עומק השיעבוד, הגענו לממתת שערי תומעה, אין נמוך מזה, אין. לכן עוד שנייה היינו מתמהמים שם, וזהו, זהו. ומשם בורא עולם הוציא אותנו, אתם מבינים? לא יחידות מובחרות, בלי לזלזלות, אנחנו, יש לנו הכרת הטוב אדירה לכל אחד ואחד, ואחד מהחיילים, אבל לא כוחות מיוחדים, לא שבק, לא מוסד, לא יודע מה, ה-CIA או האזמרלדה מצידים, מה אכפת לי? לא, רק הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. אפילו השם של משה רבנו לא מופיע בהגדה, שלא נתבלבל, רק אחד אלוקנו, אלוקנו, אלוקנו. אנחנו נזכיר את זה 50 פעם בתורה, זה מוזכר, אנחנו נזכיר את זה בליל הסדר ובחג הפסח, ואנחנו צריכים להפנים את זה לתורה, תוך הורידים שלנו. זה המסר העיקרי בחג. תזכרו, כל חג הוא מעין תחנת דלק. שאנחנו באים לתדלק משהו, אם זה שמחה, אם זה ביטחון, ואם זה אמונה. אמונה בחי עולמי, אמונה בהשגחה פרטית. לכן בפרשה של השבוע אנחנו מתחילים את כל הנושא של הנגעים. למרות שנגעים, לכאורה, אתה יודע, הם מסמנים לבן אדם, בהתחלה זה בבית, זה בבגדים, ואין זה בגוף, ואז הוא מגיע לכהן, לא לרופא המומחה, לא לרופא אור בבית חולים מושיקו. הוא בא לכהן. מה קשור כהן? מה, הוא מבין ברפואה? הוא למד 7 שנים לפחות, כאילו, רפואת אור? מה קשור? אלא אנחנו מבינים דבר אחד, שגם המחלות זה הכל מהקדוש ברוך הוא. אז הוא מגיע לכהן, והכהן, אם במידה והוא באמת מצורע, הוא שולח אותו לבידוד. ומביני דבר, אומרים שהרי הדבר הכי נורא לאדם חולה זה להיות לבד. לאדם בריא עשו להיות לבד, אז אדם חולה, הוא צריך מוקף באנשים לראות פרדסים ועציצים מצידי. עכשיו אתה שולח אותו, הכל, שערו פרום, הבגדים שלו, לא מתקלח, לא שום דבר, רחוק, מוצאים אותו במחנה, תמה, תמה יקרה. כאילו, הוא גם מכריז על זה, כאילו, בסדר, נתפלל עליו, אבל מסכן הבן אדם. זה אמור להחריף לו את המצב, הרי כל אחד מאיתנו יודע בפרט מחלות אור. זה מאוד מאוד פסיכוסומטי, זה מאוד מאוד תלוי במצב רוח של הבן אדם. בזמן שאדם בלחץ או שהוא בעצבים, הפריחה הולכת ומתגברת לו. ופה אנחנו רואים אדם שהוא חלט, זהו, יש לו מנוגה. שמים אותו בבידוד, אף אחד לא מדבר איתו, אף אחד לא מתקרב אליו, אין תפילות במניין, אין שיעור תורה, אין חברים, אין כלום. אין פלאפון, אין שום דבר, כלום. בדד יישב ויחשוב על מה שהוא עשה. איי, להראות לנו, לפשפש במעשינו, זה הסוד, זה הסוד, זה מפתח להכל, להכל, להכל. לא כדי שלפשפש במעשינו ולראות מה עשינו ולהיות בייאוש. זה בדיוק ההפך. זהו כידוע הרשע של ההגדה. כידוע, הישמח ישראל אומר, הישמח ישראל אומר בשם אבא שלו, רבי יחיאל מאלכסנדר זצל. אני מצטט, אין לו מה... אין לומר שהרשע של ההגדה הכוונה לרשע גמור. אנחנו לא בשופטן עסקינן. אנחנו לא מדברים על רשע גמור. זה ודאי לא הרשע של ההגדה. כידוע, יש לנו ארבעה בנים שדיברה כנגדם בתורה, וארבעה בנים האלו יש, הם בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. בתוך כל אחד מאיתנו יש בן חכם, יש בן תם, יש בן שעוד לא יודע לשאול, ויש בן רשע. השאלה מי בפרונט? מי בפרונט? והשאלה היא, מי זה הבן הרשע? אז אומר הישמח ישראל, והכוונה היא כך, אומר, הכוונה היא, מי זה הרשע? לא רשע גמור, לא, 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 לא. אלא הכוונה למי שנואש מן התשובה. תקשיבו טוב. כוונה למי שנואש מן התשובה. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו נתן לנו מפתח שהוא מפתח סול במוזיקה, או מפתח, לא יודע מה, אפס כזה שפותח את כל הדלתות. מפתח על. שיכול להוציא אותך ממצרים שלך, יכול להוציא אותך מכל מצב. לא משנה מה עשית, לא משנה מה עברת, לא משנה, אני אומר לכם, ממש לא משנה, לא משנה. תשובה פותרת הכל. זה נכון שיש ארבעה חלקי כפרה, אבל מבחינתנו, המפתח להכל מתחיל, בלי זה לא, בכלל לא מדברים איתנו. יש לך תשובה. אז הרשע של ההגדה זה אחד שנואש מן התשובה. הוא מדמם בנפשו, אומר, כי עבדה תקוותו. רב, אני עבוד, אתה יודע מה עשיתי, זהו, הלך עליי. אין לי, אין לי תקנה, אין לי. אני זוכר, הרב שכטר זצל, רב אריה שכטר, פעם סיפר לנו שהוא ניגש אליו בחור, וככה באחד הסמינרים, אמר לו, הרב, אני אין לי תקנה. אמר לו, הרב, למה אין לך תקנה? בוא תספר לי מה שנקרא. אמר לו, תקשיב, ההורים שלי חזרו בתשובה, ואני לא כל כך אהבתי את המהלך שלהם, זה היה קצת בכפייה, אתה יודע, בכפייה מבחינתם, כאילו, הם באו אליי ואמרו לי, זהו, מהיום אתה עובר לבית ספר דתי, וזה ממש לא התאים לי, ועשיתי מרד כזה, והתחלתי להידרדר, והידרדרתי עוד יותר, עד שהגעתי למצב שאמרתי, אני עושה דווקא. והגיע יום כיפור. לקחתי את האוטו של אבא שלי, ולא פחות ולא יותר, נסעתי לכותל הרב, ביום כיפור, עם פקט סיגריות. דאגתי סיגריה, ביום כיפור, ואני נכנס לרחבת הכותל, ואני עובר בין המתפללים ועושה להם טבעות בפנים. אתה יודע מה זה טבעות כמו דלב? שעושים כזה פאפ עם הפה. טבעות של האשן של הסיגריות. הוא אומר לו, הרב, נראה לי שלי אין תקנה. נראה לי השם לא רק שונא אותי, כאילו סימן אותי, מה שנקרא. אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? לבוא עם האוטו ליום הכיפורים. סיגריה, חת חת חצוף, שייגץ. לא, 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 לא. אמר לו הרב, תדע לך, במידה מסוימת, אני מקנה בך. אמר לו, ברוך, מה אתה מקנה? הרב, אתה רוצה סיגריות? אני אתן לך סיגריות גם, הרב, מה העניין? אמר לו, לא, 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 לא. אמר, חזל לימדו אותנו שאם אדם עושה תשובה, ובעיקר תשובה מאהבה, אז כל העבירות שלו, הופכות להיות לא רק שגגות, כאילו זה נמחק לו מהרקורד, אלא זה הופך להיות גם מצוות. תקשיב, מצווה כמו שלך? כאילו, בוא נתן, נדיר הסדרה. זאת אומרת, הפוך על הפוך, מה שנקרא. במקום, עכשיו, לא שאדם ישמע את זה ויגיד, טוב, הרב, אז אני אעשה כמה עבירות הסיסיות, כדי שנעשה תשובה אחריהן, כידוע, אומר, כתב השוב, לא מספיקים ידעו לעשות תשובה, אבל אני מדבר על העבר שלנו. ועבר יכול להיות קרוב, ועבר יכול להיות מאוד רחוק. זה לא משנה מה עשינו. תמיד יש תקנה. וברגע שאני חוזר בתשובה, ותשובה זה דבר מאוד פשוט, קרוב אליך, דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות אותו. אני מתחרט, אבא לסליחה, סליחה, סליחה, אני מתוודה, חטאתי, אביתי, פשעתי. ואני מקבל עצמי לא לעשות זה יותר בצד השם, ובאמת אני לא רוצה עכשיו לעשות את זה, לא, 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 לא. כי תזכרו, תמיד, תמיד, אנחנו דיברנו על זה כבר פעם, אבל כמו שבריאת העולם היא בשני שלבים, בתשרי נברא עולם חזל ובניסן נברא עולם, אז תחליטו, נו מה, אלא בתשרי עלה במחשבה ובניסן נברא בפועל. אז כמו שבתשרי עלה במחשבה, פירוש הדבר שלכל בריאה, לכל יצירה יש שני שלבים. יש שלב אחד שזה עלה במחשבה, ושלב שני זה העשייה בפועל. אז קחו את זה גם לחיים שלכם. כל דבר שאתם עושים מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה עולה במחשבה, וזה לא משנה מה עולה במחשבה, משהו חיובי ומשהו שלילי. זה אותו רעיון. אז אם אני הולך רגע לסוף, אם עשיתי מעשה שלילי, לצערי הרב זה רק הסוף. זה הסוף מעשה. אבל יש את המחשבה תחילה. לכן אם אני מחליט באמת בהחלטה של גמירות הדעת, אני לא רוצה ליפול יותר. אם תשמור על המחשבה הזאת, אתה גם לא תיפול עוד פעם, אני אומר לך. כי אם אתה נופל, אתה כבר נפלת בראש קודם כל. כבר בתשרי נפלת, משקע, בראש שנה כבר נפלת, ברעיון. אתה כבר אומר לצלך, טוב, אני מרגיש שאני הולך ליפול. טוב, היום אני, כנראה, היום אני לא מצליח. אתה כבר נפלת, אתה כבר הרמת הידיים מלכתחילה. למה אתה נכנע? למה אתה נכנע? מה קרה? תן פייט, אתה אומר, תן פייט, תלחם. אל תוותרי לעצמך, מה קרה? אבל יצרה לוחשת לך, נו, מה, אבל נראה לי שאת רוצה את זה בכלל. בכלל את רוצה את זה. את לא רוצה את זה. כל אחד מאיתנו רוצה באמת צדיק, רוצה להיות קודש קודשים. זה שיצרה משגע אותנו, זה שקר, זה הבלים, זה פרעו, ברוך הבא. יופי. אז אומר פה, איסמך אסרול, אני חוזר, אין לומר שהרשע של האגדה, הרשע לרשע, הכוונה לרשע גמור, אלא הכוונה היא למי שנואש מן התשובה. הוא מדמה בנפשו כי עבדה תקוותו. עוד לא עבדה תקוותנו. יפה. וכבר אין לו חלק ונחלה בכלל ישראל, כך הוא מרגיש. ועל זה אמרו שהוא כופר בעיקר. כי העיקר, יקירה, זה תשובה, העיקר זה תקווה, העיקר זה התחלה חדשה. אנחנו בחודש האביב, אביב הגיע, הפסח בא. תקופה של לבלוב, של התחלה חדשה, תתרענן. לכן אומר, וצריך לענות לו. בעבור זה השם עשה לי בצאתי במצרים. מה הכוונה לכל יחיד ויחיד? כי גם במצרים היינו בני ישראל משוקעים בממתת שערי טומאה. היינו בתחתית שבתחתית של הביוב של ה... עוד מילים כאלה שלא עדיף שלא אגיד אותם אפילו. בסדר? היינו בתחתית שבת... אין יותר גרוע מזה, תבינו, תעשו לדמיין הכי גרוע, שם היינו, ממתת שערי טומאה, אין מצב, זה תחשוב שעל על בחור או בחורה שידרדרו, ידרדרו, ידרדרו, לכמה שהם לא ירדו, התחתית, אין יותר מזה, שער הנון זה כבר, זהו, אדם כבר לא, לא, זה לא מציאות בכלל. אז הגענו לשם, הגענו לשם. וממשיך הישמח ישראל, ואף על פי כן, גאלם הקדוש ברוך הוא, והוציאה מאפלה לאור גדול. לא רק שהוציאה מאפלה לאיזשהו, לא יודע מה, פרוסדור, לא. הוציאה מאפלה מ-49 שערי טומאה לקיצוניות השנייה, ל-49 שערי קדושה, ואני מקבל את התורה כנביא. אתם מבינים מה זה? זאת אומרת, מי עבד במצרים? תת רמה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, אני במקום הכי נמוך בעולם, אבל כשבורא עולם רוצה, אז בפסח, וגם עכשיו, כי זו אותה השפעה בדיוק, יש לי אפשרות לצאת, ולא סתם רק לצאת, וזהו, אני כבר לא בתומעה, אלא להגיע ל-49 שערי קדושה, ספירת העומר, עד חג שבועות, מתן תורה, אנחנו עומדים על פסגת הר סיני מבחינתנו, למרגלות הר סיני, אבל אותו רעיון, לכן זה העבודה שלנו. עבודה לנו לא להתרגש. בטח לא במחשבות שלנו, בטח לא מהיצרה שלנו. ופשוט, פשוט, אני אומר לכם, להתקרב.
כמה רחוק שהלכתי יום ועוד יום רק חיפשתי מקום לבקש ולא מתייאש לנסות מה שעזבתי פגש בי הלב קצת כבוי אז חזרתי חושב מחשבות, אותם זיכרונות לא מרפים. הנשמה שבי קוראת לי להתקרב, וכמה דמעות ששפכתי, קום אירוני בלילה, ביקשתי מעומק הלב להתקרב. כשהלכתי יום ועוד יום רק חיפשתי מקום לבקש ולא מתייאש לנסות. מה שעזבתי פגש בי, הלב קצת כבוי אז חזרתי, חושב מחשבות, אותם זיכרונות לא מרפים. חשוך וזה
ביקשתי מעומק הלב.
ביקשתי מעומק הלב.
להתקרב.
להתקרב.
יפה, טוב. אפרופו להתקרב. מספרים שלחזוני שהיה איזשהו קרוב משפחה. ש... רצה להתקבל איזושהי ישיבה, אתה יודע, ולא רצו, כי היה לו עבר. אז הוא ביקש מהרבה, מה שנקרא מהחזוני, שיכתוב לו איזה מכתב המלצה ככה, משהו חם. שיפרוט על נימי הלב של בעלי הישיבה, לא יודע מה ראש הישיבה, המשגיח, הרשם, רשם, זה חיים של, של מכונה, כידוע בפסח, אתה יודע, כל דבר הוא... קיצור, אז זה החזון שכתב לו מכתב. כתב לו מכתב, ובצד המכתב, בצד למעלה, אתה יודע, בצד ימין, מתחת לבסד, החזון שכתב מם יוד, בראשי תיבות. וגם בתחתית המכתב כתב מם יוד. בחור לא יודע מה זה ממיוד. האם זה המלאך, לא יודע מה, יחיאל? האם זה מיליון יורו? מה זה ממיוד? מה זה ממיוד? אז הוא שאל את הרב. אז הרב אמר, אני כתבתי פה יסוד שאתה צריך להפנים לעצמך אם אתה באמת רוצה להצליח, ולא משנה אם זה בישיבה או כל דבר בחיים, אז תזכור ממיוד. וממיוד פירוש דבר, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. זה הכל תלוי במעשים שלנו. ויקיריי, הכל תלוי במעשים שלנו. כל שאר העולם סובב בהתאם למעשים שלנו, הטובים יותר והטובים פחות. אבל אלו הדברים שאנחנו צריכים להפנים, כי במצרים בורא עולם הוציא אותנו בלי שום מאמץ. נכון שהיינו צריכים להקריב קורבן פסח, זה נדבר על זה שבוע הבא, בשבת הגדול, כאשר באמת בורא עולם מצווה אותנו לעמוד בניסיון לא פשוט, משחו, קחו לכם צון. פירוש דבר, אותו אליל של מצרים, הם עבדו עבודה זרה, הכבש הזה, הטלה הזה, הוא היה האלוהים שלהם. והמצרים מאמינים בזה. אבל שוב פעם, אתה יודע, אנחנו אפר לפיהם של כל הימח שימם המחבלים, אבל אתה איך היית עכשיו נמצא בעזה? ואתה רואה את המתפללים כל בוקר, 5 פעמים ביום, כל הדברים האלו. אתה רואה אתם כל יום, כל יום, כל יום, אתה יודע, באים בזה. אתה רואה, הם מסתכלים בקוראן שלהם. מה אני שואל אותך את האמת? עזוב אותך, אתה אדם דתי, פנאט, אבל ככה אדם לא דתי. חילוני חמוד. תן לו קוראן, ותגיד לו, תדרוך על זה. דרך! דרך! ידרוך או לא, מה אתם אומרים? אני אגלה לכם, הוא לא ידרוך. עכשיו, לא רק בקטע היפה נפש, כי בכל אתה יודע, זה צריך לכבד עם כל הכבוד. מה אכפת לך? דרך, נו. בא מהספר טלפונים. כך, דרך, מה אכפת לך? הוא לא ידרוך כי בתוך תוכו הוא מפחד, אולי יש בזה משהו. אתה יודע, לך תדע. לא יודע, אני לא אומר בזה הרב. אולי בכל זאת, מה? אז תחשבו שבמצרים כל היהודים ראו את המצרים עובדים עבודה זרה לטלה. והמצרים חכמים, לא טיפשים, והקדוש ברוך הוא מצווה אותם באמצעות משה רבנו, קחו את הכבש הזה. קשרו אותה למיטה, תכניס את הביתה, תכניס! קשור אותו למיטה, קשור אותו, תרגיש בעלות עליו. ואם המצרי שואל אותך, למה אתה לוקח? אולה, עם חילה, אולה, יודע, בוא לפה. למה אתה לוקח את התלה, לאן, לאן? אתה אומר לו, מסתכל לו בעיניי ואומר לו, אוסקוט, שב בשקט. לוקח את התלה הזה, ועוד 4 ימים, אש אחת, לכבס. ואל תעצבן עוד, שאני עושה את זה גם לך. ביי. איזה אומץ צריך, איזה כוחות ותעצומות נפש. ומפה זה מתגלגל, לא נרחיב כרגע, אבל אתה יודע, בכל זאת אתה צריך לעשות על האש, לא סתם לשחוט אותו, ושאתה יודע, תעשה אותו על האש, על האש, פרק אותו. אבל אל תפרק אותו, בעצם לא תשברו בו. אני רוצה שאחרי זה יהיה שלד של כבש ליד הפח, שהמצרי תבין מה הולך, מה יעבור לו בראש. הרי לכבש יש ריח, כמו שלגבינת עיזים יש טעם כזה, שזה לא טעם רגיל. גם לכבש יש טעם של כבש, יש ריח של כבש. יפה, וזה הניסיון. אז אם את רוצה לצאת מהמצרים שלך, אם את מרגישה שאת כבולה, אתה מרגיש שאתה כבול, אתה מרגיש שאתה עבד, בוא תקריב, בוא. משכו, קחו לכם צון, משכו ידיכם מעבודה זרה, ותקריבו את הקורבן הזה. כדי להשתחרר צריך להקריב קורבן, יקיריי. להקריב את האגו שלנו, להקריב את התאוות שלנו, אין מה לעשות. אבל לא כהקרבה של מסכנות, ממש לא. הקרבה של גדולה, שאני מעל זה, שאני לא צריך את זה כבר, אני יוצא ממצרים, די, מספיק, הייתי משועבד, איכס, אתה מבין? אני יוצא ממצרים, כאילו, להיות תם חופשי. אתה מבין? אמיתי, אבל להיות בן חורין, אמיתי. לזכות במקום השטויות אלה להכניס קדושה, תורה, השקפה אמיתית, יראת שמיים, איזה כיף זה. אז בואו נגיד לכם, הכל התחיל ב-1975 למניינם. אדם שם ג'רי דוהל, הוא קופירייטר בתעשיית הפרסום בקליפורניה בארצות הברית, יושב באיזה בית קפה. הוא וחבר שותים קצת בירות, קצת למה לו, קצת לשחרר. ופתאום הוא שומע שיחה מאחוריו. שני אנשים מדסגסים, מדסגסים את כמה קשה וזה עול חיות מחמד. אתה יודע, זה לגדל כלב או בעל חיים, זה חתיכת שיעבוד. מה אתה? אתה נהיה עבד לבעל חיים? זה... אז הוא שומע שיחה בין שני אנשים, עד כמה זה מאתגר, וזה עול, לגדל בעל חיים. ואז הוא ככה, ברגע של זכיחות הדעת, עם השראה אלכוהולית כמובן, אומר, לי אין את הבעיה הזאת עם אחת מחמד שלי. אז הם מסתכלים עליו כאילו, וואלה, למה? אז אומר להם, כי אחת מחמד שלי זה אבן. כמו זה פט רוק. פט זה בעל חיים, כאילו, אחת מחמד. פט רוק, רוק זה אבן. החיית מחמד שלי היא אבן. עכשיו, בהתחלה הוא סתם זרק את זה, כי יצא לו משפט כזה, יאללה, תבין, אני לא רוצה לטפל בכלב הזה, להוציא אותו, יש לי, החיית מחמד שלי זו אבן. ומהמשפט הזה, הוא פתאום חשב לעצמו, תקשיב, יש פה רעיון. למה שלא נפתח מוצר, שזה באמת יהיה חיית מחמד, בכנפי הדמיון, שכל אחד יבחר איזה חיית מחמד רוצה שמגולגלת באבן, אבל הוא לקח שני חברים שלו, תקשיבו טוב, הם רכשו כמות גדולה מאוד של אבני חוף ממקסיקו, אתה יודע, חלוקי נחל כאלה, במחיר של סנט אחד לאבן, כאילו 10 אגורות כזה ברעיון. ואז במשך שבועיים הבן אדם הזה ישב וכתב מדריך לגידול, אילוף, האכלה של הבעל חיים שנקרא אבן. בסדר? וזה נשמע מטומטם, וזה מטומטם, אבל הוא גם חשב על אריזה, והאריזה זה היה סי. הם פשוט עשו אריזה מיוחדת לכל אבן. זה לא אבן קטנה, זה חלוק נחל כזה. יש כבוד, חתיכה ארועה להתכבד, בסדר? הם שמו אותה על רפיה כזה, אתה יודע, כמו קש כזה. שמו לה ככה אריזת קרטון עם חורים, שהאבן תוכל לנשום, מה, חייבת לנשום, ברור. והם נתנו שם את המדריך כיצד לגדל את האבן, וכיצד להכיל אותה, וכיצד לדעת מתי היא רוצה ככה ומוצא אחרת. 36 דפים הוא כתב, לא תגיד לי עכשיו, הבן אדם משועמם עם תעודות. ובתך זה התחיל עם בדיחה. זה היה בדיוק סמוך לחג המולד שלהם. והדבר הזה תפס תאוצה, יקיריי. וביום הראשון, היום הראשון שהוא שיווק את זה, הוא כבר מכר 10,000 אבנים כאלה, במחיר של $3.95. מזכיר לכם, האבן עלתה לו סנט. והוא לא השקיע באבן שום דבר, הוא לא צבע אותה, תגיד לי, לא יודע, ציר לעיניים, אף, כלום. השאיר אותה ככה, עם כל החוצפה. אז ביום הראשון הוא מכר 10,000, בתוך 3 חודשים, למעלה 1.5 מיליון איש בארצות הברית. היו בעלי פט רוק, חיה, כאילו חיית מחמד, אבן. והוא, ג'רי הזה, נהיה מיליונר. מה זה הדבר הזה? אז או שאנשים משוגעים, או שהוא גאון, או שניהם ביחד, לא יודע. מי שאמר לי, ישראלי בחיים לא קונה את זה. או שכבר היה מעתיק את זה ישב ומתחיל למכור אבנים של חצץ, כבר ממתין איזה סיפור אחר. אבל למה נספר לכם את זה? כי זה מה שהיה. היום מי שרוצה לקנות את האבן הזאת, כבר זה עולה $30. זה כבר יצא מהאופנה, אבל היום זה כאילו כמו, תרצה מזכרת של פעם, היום זה עולה בסביבות $30, או הייתי בצרפת €30 זה עלה. זה הביאו לי, תבין את המשוגעים האלה. זה עלה סנט אחד, ריבונו שלם, נו, קצת על הקופסה, תוסיף עוד כמה שקלים. €30, אתה יודע, €30, נו. טוב, בקיצור, אחרי 3 חודשים זה ירד מהמדפים כבר, זהו, איבד את התאוצה שלו. זה השיגעון של רגע. כמו כל מיני, גם אצלנו היה כל מיני סביבונים, לא סביבונים כאלה, יש כאלה, כל מיני אופנות כאלה. אבל 3 חודשים הבן אדם עשה כסף, עשה סכום. אז למה זה לא תפס? למה זה לא תפס באמת? כי אנחנו לא רוצים אבנים. אנחנו לא רוצים לב של אבן. אנחנו רוצים לב של בשר. בפסוק של השבוע, בפרשה, הוא בשר כי יהיה בו בעורו שכין ונרפא. זה שאומר בגמרא, מה זה ונרפא? אני מצטט, מישהו רך וענב כבשר, קרוב הוא להתרפות מייסורים הבאים עליו. אבל מישהו קשה כאדמה, כאבן, אין רפואה למכותיו. תקשיבו טוב, יקיריי, יש פה מפתח ענק. מישהו רך וענב כבשר, אז קרוב להתרפות מייסורים הבאים עליו. תכף נבין למה. אבל מישהו קשה כאדמה, כמו אבן, אין רפואה למכותיו. למה? מה קשור? למה אם מישהו קשה, אז אין לו רפואה? ולמה אם הוא רך או ענב, כמו שזה הולך ביחד, אז יש, הוא קרוב להתרפות. אז מסבירים המפרשים של, בכדי להתרפות, צריך ללמוד להרפות. עוד פעם, בכדי להתרפות, צריך להרפות. לכן, ונרפא הנגע, אז בוא תרפא, בוא תשחרר. ואמרתם כמשל, מה הדבר דומה? פעם סיפרנו על בחור ששחק עם ג'ולה כזאת בתוך אגרטל. הוא בא להוציא את הג'ולה, אז הוא הכניס את היד פנימה. ואיך שהוא מוציא את היד, יחד עם הגולה ביד, אז היד שלו נתפסה בפתח של האגרטל, וכאילו, אמא, נתפסה לי היד. אמא, נתפסה לי היד. אמא שלו מגיעה לו, תיזהר, תשבור לי את האגרטל, חצוף, תשניה, לאט לאט, תיזהר, נקרא לאבא. ואבא מגיע, שם שמן, תוציא, תוציא. מה אבא, אני לא יכול, אומרים, תוציא, אני לא יכול, אבא. כבר בראשו שולי דוברות מחשבות. אולי חס ושלום, תצטרכו לכרות לי את היד. ואז אבא אומר לו, רגע, איך הכנסת את היד? הוא אומר, הכנסתי. הוא אומר, אז תוציא באותה מידה. הוא אומר, לא יכול. הוא אומר, למה אתה לא יכול? הוא אומר, כי יש לי גולה ביד. הוא אומר לו, אבא, אז תעזוב את הגולה. הוא אומר, לא, זה הגולה שלי. לא רוצה. כמה מאיתנו דפוסים באיזה גולה כזאת שבגללה אנחנו לא מצליחים לצאת ממצרים, אה? תנסו לעשות הבדק בית, אני אומר את זה לעצמי, מה זה הגולה הפרטית שלכם? מה זה השיעבוד הזה שאנחנו תקועים בגללו או בגללה, לא משנה, שאנחנו תקועים במצרים של עצמנו, שאנחנו לא יכולים לשחרר את הכבס הזה, אתה מבין? את העבודה זרה הזאת שאנחנו תקועים בגללה. אז בשביל להתרפאות צריך להרפות. צריך לזכור להיות גמישים, יקיריי. גמישים, וכוונה היא לדעת להתאים את עצמנו למצב, להיות כמו מים. יש ספר של סטיבן קובי, נקרא שיבת ההרגלים של האנשים האפקטיביים ביותר. אחד הפרקים הוא כותב שם להורים, מה הייתם רוצים שהילדים שלו יכתבו לכם, על המצבה שלכם? שימו לב טוב. מה הייתם רוצים לראות שיהיה כתוב על המצבה שלכם, אחרי 120, כמובן בלי לחץ, ושילדים שלכם כתבו לכם את זה? אז מן הסתם, אתה יודע, כל אחד מאיתנו רוצה שיכתבו לה דברים טובים, וזה, היא עשתה את המקסימום, דמות מיטיבה, לא יודע מה, צדיק, מה שתרצו. אבל תנסו לחשוב תיאורטית, לא באמת על המצבה, על המצבה יכתבו עליכם דברים כלליים כאלה, אבל ברעיון, איך הייתם רוצים שהילדים שלכם יסכמו מי זו אמא? מי זה אבא? בכמה משפטים? במשפט אחד מצדי, כותרת כזאת. אז הדבר הזה אמור להוות עברנו כמצפן. כמצפן. לדעת כבר עכשיו להתנהג בצורה הזאת. אם אתה רוצה שהילדים שלך יגידו לך שאבא היה שם בשבילנו כדמות להשראה, כאוזן קשבת, הוא לא שפט אותנו, תמיד תמך בנו. נו, מה אתה רוצה שיגידו לך? אתה רוצה לך שהוא היה קשה? שהוא היה אכזרי? לא יודע, חס ושלום, מה אתה רוצה שיגידו לך? ובוא נתחיל להתנהג כבר עכשיו בצורה הזאת. לפעמים אני אומר לכם, יש לנו איזשהו קוצר בתקשורת עם הילדים שלנו. ראיתי ספר של ג'סטין קולסון. דוקטור ג'סטין קולסון, הספר שלו נקרא Misconnection. מה זה Misconnection? כאילו חוסר תקשורת. לג'סטין קולסון הזה יש 5 בנות. וכשהם התחילו להתבגר, הבנות הגדולות שלו, אז זה התחיל להיות עיקר תחום העניין שלו. מתבגרים, מתבגרות, הקשר שלהם עם עצמם, הקשר עם ההורים. והוא כותב את הספר הזה שנקרא Misconnection. זאת אומרת חוסר תקשורת. וכשהוא השיק את הספר, הוא כינס, עשה כנס של בנות מתבגרות, כי זה הספר היה מיועד להורים, לילדים. ואז הוא שאל את הבנות, אם הייתי יכול להעביר מסר לאמא שלך, איזה מסר היית רוצה שאני אעביר? בנות מתבגרות, איזו שאלה, איזה מסר הייתם רוצים שאני אעביר לאמא שלכם? והוא אמר שהיו לא בת אחת ולא 10, אלא הרבה מאוד, שבנות שאלו אותו ואמרו לו, תעביר מסר לאמא שלי, שהייתי מאוד שמחה לדעת האם היא אוהבת אותי. מה? האם אמא שלי אוהבת אותי? נו, אף אמא בעולם, בגדול, בוא עזוב, בוא נראה לה, אמא יהודיה מה שנקרא, היא תגיד לך, אני לא אוהבת הילדה שלי? מה זה הדבר הזה? אבל תשמע כמה בנות חושבות לפחות, או מרגישות, והייתי אומר, חושבות, לא מרגישות, כי בדרך כלל תזכרו תמיד, לפני כל רגע שיש מחשבה, הרגע שהוא פועל יוצא של המחשבה, אז תחשבו כמה בנות חושבות לפחות, וממילא גם מרגישות, שאמא שלי לא אוהבת אותם. הייתה בת אחת שאמרה לו, שאם תציע לאמא שלי או מיליון דולר או אני, היא לוקחת את, יפה, אותה, את הילדה, סתם, לא, את המיליון דולר, ככה, ככה הילדה הרגישה, אתם מבינים את האבסורד? שהיא מרגישה שאמא אוהבת אותי יותר, אמא אוהבת יותר משהו אחר, משהו אותי. אז הוא ככה נותן בספר שלו כמה עצות כאלה, אחת העצות, סתם אני אתן לכם עכשיו, אבל תקחו את זה כרעיון, הוא קורא לזה love bombing, love bombing, הוא קורא פצצת אהבה. נו, הרעיון שהוא זה לקחת בעצם, זה עצה של מביא בשם שהוא אחר, בשם אוליבר ג'יימס, שבעצם לקחת איזשהו 24 שעות, עד 48 שעות, את והבת שלך, אתה והבן, או ההפך, לא משנה, הבת, האמא והבן, לא משנה, אבל הרעיון, אתה והילד, זהו. נטו, נטו, נטו. אתה והילד שלך. 24 שעות נטו שניכם. סוליקו. ומי שקובע מה עושים ביום הזה, או ביומיים האלה, זה רק הילד. עכשיו מדובר פה על ילד מתבגר, לא עכשיו ילד בין 3 או 4 שיכתיב לך, ועם כל הכבוד, מה לעשות. הילד יכתיב מתי קמים, מתי הולכים, מה אוכלים, מה שותים, הכל בגדרי ההלכה, כן, בואו לא נשתולל, אבל ברעיון, הוא מכתיב. וב-24 שעות, 48 שעות, אתה לא מחנך אותו. אתה רק נמצא איתו, זה הכל. הוא קובע שעת קימה ושעת שינה. שוב, בגדר ההלכה, עד כמה שאפשר, וזה לא שאנחנו, זה חשוב לנו מהכל, אבל ברעיון אני אומר, שכן לתת לילד את הבמה, את הילדה, את הבמה שלה, והילדים שלנו צריכים אותנו. באמת צריכים אותנו. צריכים את היציבות שלנו, צריכים את הכוחות שלנו. מה הייתם רוצים שהילדים שלנו יכתבו לכם על המצבה? אחרי 120. והיא רצו שנתחיל להתנהג כבר עכשיו בצורה הזאת.
רק אתמול הכל סגר עליי, הכל נפל, וברחתי לשדות, ברחתי לשדות. הגוף שורף, הכל גדול עליי, ליבי עייף, וסבתי ניסיונות, סבתי ניסיונות. ושוב אקום ערוץ אל עבר השקיע, התרגלתי כך לחיות, להתרצות. ספר לי שהוא יבוא וילחש לי, איך כל מה שעברתי לא היה סתם. תבטיח שהוא יבוא ויסביר לי, שכל מה שעברתי לא היה סתם. הכבלים שלי קשרו את הידיים, קשרו את הידיים. רק אתמול הכל סגר עליי, עכשיו מרגיש הכל נפתח, נותן מקום להתחלות. ספר לי שהוא יבוא וילחש לי, איך כל מה שעברתי לא היה סתם. תבטיח שהוא יבוא ויסביר לי, שכל מה שעברתי לא היה סתם.
לא היה סתם, שכל מה שעברתי לא היה סתם.